נזכיר עוד כמה פרטים בקשר לשמיטה. מה שיהיה שייך לנו עכשיו. קודם כל ידוע שהחכמים גזרו שלא לנטוע אילנות. איזה אילנות? אילנות מאכל. מיום ט"ו באב. כיוון שהם משרישים באדמה, לוקח להם 45 יום. ועד שמתחילים להשריש, נכנסת שנת השמיטה, ונמצא שהוא גרם, ובשמיטה האדמה צריכה לנוח, שנאמר ושב את הארץ לכם. אז כיוון שהיא צריכה לשבות, לכן אסור עצי פרי. אז עכשיו בימים האלה ודאי עצי פרי לא. הרבה שואלים מים עצי סרק או פרחים או שאר אילנות שלא של פירות. לכן לזרוע אפילו. לזרוע האם מותר או אסור. האמת יש בזה דעות שונות. יש עוד נוהגים מראש חודש אלול. אבל לא מצאנו בהלכה הפסוקה רק מתתוו אלול. זאת אומרת, עד תתוו אלול הכל מותר. גם אילנות שיש להם שורשים וישרישו בתוך האדמה, מותר עד תתוו אלול. ויש מי שאומר, מותר כל אלול. זה אילני סרק, זה לא... לא על זה התורה דיברה, התורה דיברה על עצי אוכל. כמו שאמר, והייתה שבת הארץ לכם למאכל, לך ולעבדך, להמתך ולחיה אשר בארצך. אז סתם שמיטה זה שמיטה לעצי פרי או ירקות. מה לגבי זריעה? לגבי זריעה, אלה שמתירים, מתירים עד ראש השנה. ערב ראש השנה בצהריים אני יכול עדיין לזרוע. ויש אומרים לא, תחכה, תקדים שלושה ימים קודם. כ"ו לחודש אתה יכול לזרוע. כ"ז, ח', ט', כ"ז גם כן עדיין מותר. כ"ו, כ"ז גם מותר. כ"ח, כ"ט זה כבר תוך שלושה ימים לשנת השמיטה. וידוע שכל זרע שאתה שם באדמה, כמו חיטים וכדומה, הוא לא מיד משריש. הוא מתפתח, הזרע, הזרעים בתוך האדמה, לוקח לו שלושה ימים שהוא נרכב, ואחרי שהוא נרכב, יוצא, כמו שהגמרא אומרת, על החיטים. מזה למדו מוסר השכל, מה עושה השם יתברך, שציווה אותנו, חוץ מכם, לקבור את המת. קובר את המת, צריך לכוון, זה שקובר אותו, כך כותב רבי אברהם אזולאי, שהוא זורע אותו באדמה, שצריך לשכב על האדמה ממש, בפרט בארץ ישראל, על האדמה, לא בחוץ מאנשי צבא, חיילים, אלה שנהרגו על ידי אויב, אליהם מותר לקבור אותם בארון. אבל שאר, כך זה זוהר מפורש, וייסם בארון במצרים. ככה אמר, כיוון שזה היה הרעה ההרה, מהפירוש, הוא נקבר יוסף בארץ זרה. היא ארץ מצרים שהתמאה. אז לא רצו שיגע גופו הטהור באדמה של מצרים. קברו אותו בארון. ואחר כך, הביא אותו לארץ, אפשר להוציא אותו מהארון או לעשות נקל בתחתית של הארון, ואז סתם נפטר, קובר אותו, כתוב טוב שהקברן, אם הוא איש ברכי, יחשוב על כך, כוון, אני כעת זורע אותו באדמה, והוא יצמח. נכון שהוא נרכב, גם החיטה נרכבת. היא לא תצמח, אלא אם כן היא תרכב. תרכב באדמה, הרי שהיא נרכבת, היא מתחילה להשתרש באדמה, ואחר כך בזמן הקיץ או אביב, היא מתחילה להוציא שיבולים. ככה זה האדם. ויציצו מאיר, הפסוק מעיד עליהם, כעשב הארץ. לכן כשיוצאים בית הקברות אחרי לוויה, חוץ מכם, אז לוקחים, נוהגים לתלוש עשבים, או סתם ענפים של עצי סרק, זורקים לאחוריהם ואומרים, ויציצו מאיר כעשב הארץ, כדי לחזק האמונה בתחיית המתים. זה הסיבה שתחיית המתים מוזכרת בברכה, שמה מוזכר טל ומטר, אומרים מוריד הטל, מחלקל חיים וחסד, חולה, צמיח ישועות, צמיח, מלך מרית מחיה, מצמיח ישועה. אז זה כמו ישועה עתידה לבוא בתור צמח. את צמח דוד עבדך, מהרת הצמיח. בעזרת השם, יראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב. נכון בחודש מנחם אב. אז זה דבר אחד. שם מה יש לנו? צריך לדעת שזה לא, זאת אומרת, עד שלושה ימים אני רוצה לשתול וכדומה, יעשה את זה שלושה ימים לפני. יהיה מותר. אבל ומי שסומך ורוצה דווקא, היה לו סיבה שהגיע לו, נגיד איזה משלוח של פרחים, ורוצה לזרוע, לשתול אותם באדמה בערב ראש השנה, מותר, זה לא עושה. מותר, יכול, יש לו הרבה על מה לסמוך. אז, אבל לכתחילה, יעשה שלושה ימים מראש קודם, כדי שישריש באדמה לפני כן. זה דבר אחד. עכשיו דבר נוסף, מה אנחנו צריכים, אני הולך לפי סדר, עם תחילת שנת השמיטה. תחילת שנת השמיטה יהיה אסור לנו לאכול ירקות שישרישו באדמה וגדלו באדמה בשמיטה משום קדושת שביעית. אז ממילא ירקות יהיה אסור. איזה ירקות? אנחנו צריכים לדעת את הטבע שלהם ואת המחזוריות שלהם. דווקא מנה גם לשנה הבאה עלינו לטובה. כמו השנה הזאת, זה אותו תאריך לשנה הבאה. אז יש לנו כך. לגבי אלה שנקראים כמו האבטיח, הבנדורה, זה שקוראים לו טמטה. הוא המציא לזה שם אחד של השפה העברית. אנחנו הוציא לזה שם מושחת, שם גועל נפש, מגעיל. קורא לזה שם לא יפה. זה, הבנדורה הזאת, היא כבר אסורה ביום ה' בתשרי. למה? בוודאי לקטו אותה, לא בוודאי, סליחה, יש חשש סביר, שלקטו אותה מוצאי ראש השנה. כיוון שבדרך כלל זה מגיע אתרי. אלא אם כן אלה שמגיעים מחוץ לארץ. פה המקום להעיר, שהשנה, תדעו, רוב הירקות והפירות שיבואו כבר עכשיו, ויבואו בשנה הבאה עלינו לטובה, אין בהם בעיה של שביעית. מדוע? עד היום רוב, זאת אומרת, לפחות 80%, אם לא 90, היה מגיע מהרשעות הפלסטינית או מטורקיה. שם מגיע מלפפונים, בנדורה וכל סוגי הירקות, כולם. אפילו פירות גם כן מביאים מחוץ לארץ. תפוחים, אתה רואה אותם, כולם עטופים. בכל מיני חומר, לקה, מבריק, שמים לו כדי שיתקיים ולא לא יתקלקל, זה בא מחוץ לארץ. קוראים להם אחר כך תפוחי בראשית, יודע מה. יש אולי מעט, אמרתי לכם, יש 10%, אולי 12% שזה גידול פה. גם הגידול שיש פה היום, חלק גדול ממנו, זה ניגע בזה בהמשך, אם השם ייתן זמן, בעזרת השם היום, גודל באדמות שהן לא ארץ ישראל. צריך לדעת שלא כל שטח מדינת ישראל זה נקרא ארץ ישראל לגבי שמיטה. זו סוגיה בפני עצמה שצריך לדון בה. יש אדמות שנכבשו על ידי יהושע בן נון, זה נקרא כבש עולי מצרים, שיצאו ממצרים והיו במדבר 40 שנה, אחר כך הגיעו לארץ ישראל, אז נטעו וזרעו וכבשו את הארץ. כל מה שכבשו התקדש, קדושה ראשונה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. זה קדוש. דווקא מנהלו יוצאים משם לחוץ הארץ, והיה בתרומות ומעשרות, היה בשמיטה, כל מצוות התלויות בארץ שייכות בהם. יש, אחר כך גלינו מארצנו בעוונות הרבים, ונתרחקנו על אדמתנו, וחזרנו בזמן עזרא הסופר, זה נקרא עולי בבל. עולי בבל, הם כבשו מקומות שונים, לא דומים למקומות של ארץ של יהושע בן נון. מה הם? למשל, עולי מצרים כבשו שטח נרחב, אבל עולי בבל פחות. אז יש של עולי בבל, יש של עולי מצרים. דווקא מינה, לפי מה שכתוב בפסוקים, שמות היישובים. לא תמיד היישובים זה הם היישובים שהיום נקראים כך. רובם אולי כן, אבל לא כולם. צריך לדעת, לכן, לחקור על כל מקום ומקום. מה נפקא מינה? צריך לדעת שהערבה זה האזור שמזרחה מים המלח, ויותר למטה, אחרי סיום ים המלח, מתחיל שם הערבה. יש הערבה הצפונית ויש הערבה הדרומית. הערבה הצפונית, החלק הסמוך יותר לים המלח, זה ארץ ישראל. ולא ודאי, אבל ספק סביר מאוד שזה ארץ ישראל, ואם בא משם בני פירות וירקות, צריך להיזהר בקדושת ארץ ישראל. אבל כל מה ששייך לערבה הדרומית, זאת אומרת, החצי השייך יותר לכיוון אילת, זה לא ארץ ישראל. נפקא מינה, יוטבתה ועין יהב, ויש עוד. מה אתה מכיר? נו, תגיד, תזכיר לנו. נו. עין יהב, חצי חצי. זה אשכנזים החליטו חצי חצי. הם עושים ככה, כל דבר חצי. כן. להלכה, עין יהב, האמת, אין, הוא לא ארץ ישראל. וכן גם יוטבתה. יש עוד איזה יישובים? מה? פרן? פרן. שם פרן, פרה ורבה. גם פרן, משם בא מיני ירקות, נכון? אז זה מותר. לא צריך גם מעשרות. ורוב הירקות היום מגיעות משם. כך שכמעט לנו פה אין גידולים של ירקות של ארץ ישראל. עכשיו למשל מביאים הרבה מטורקיה. עשו כעת הסכם חדש לקראת שנה הבאה שכל הירקות יגיעו מאירופה. אז זה עוד יותר קל, זה חוץ לארץ גמור. ירקות שבאות מאירופה, פירות שבאות מאירופה, אין בהם שום קדושה של שביעית. נפקא מינה שרוב התוצרת הנמכרת בשוק היא לא קדושה בקדושת שביעית. מה? יש לך הערה? לא שמעתי. מה הוא אומר? מה הגדה? אמרתי הצפונית או הדרומית. אתה לא היית פה? לא היית. מה אני אשם? תגיד לסטנדר שיבוא יותר מוקדם. אז הערבה הצפונית זה ארץ ישראל, הערבה הדרומית זה לא ארץ ישראל. טוב שאתה, הוא מתקן אותי, תודה, תודה רבה. אני עובד על זה כבר שבועיים. קיצור הדברים, מה השאלה? מה? תדע, כל מה שגוי מגדל, האמת זה מותר, כשיש מחלוקת, נכנס מחלוקת מרן והמבית, האם יכול גוי להפקיע קדושת שביעית, קדושת ארץ ישראל או לא? להלכה אפשר לסמוך. אפשר לסמוך. אבל תכף אנחנו נגיע לגבולות של ארץ ישראל עוד. תמתינו למעט, אנחנו נגיע לזה, נדבר על כל הגבולות. עכשיו, מהי רגע, אני חוזר לנושא שלנו. מהי בתשרי, כבר תהיה בעיה עם הבנדורה, גם האבטיחים. האבטיח הוא לא מחזיק מעמד, הוא מגיע לשוק, הוא מגיע תוך כמה ימים של הכתיפה. הרי אתה צריך שיהיה אבטיח בפיקוח, שזה לא בא מאדמות של ארץ ישראל או של יהודים, אלא או של גויים או שלא יודע מאיפה הביאו אותם. עכשיו גם האפונה, אותו דבר, גם יש לנו אננס, היום גדל פה בארץ, לא הכל, חלק ניכר, התחילו לגדל פה, בטטות, גם כן, בננות, כנל, במיה, כל אלה אני הולך לפי אלף בית, לכן בצל עלים, ברוקולי, גמבה, דלורית, דלעת, חזרת, ירקות עלים לכל הסוגים שלהם. כל אלה שמגיעים, מה שקוראים להם קטיף. וכן, כרוב לכל המינים שלו. צבעים שונים של כרוב. הרופאים אמנם ממליצים מאוד לאכול כרוב, זה בריא. רק צריך להיזהר מתולעים. לפת, אמנם זה עוד לא העונה שלו, אבל יש מקומות שאפשר להשיג לפת. אותו הדבר המלון, המלפפון, פפריקה, שזה אומר גמבה וכדומה, או פפריקה עצמה. אתה צריך לדעת מאיפה זה מגיע, מה המקור שלו. אולי תחנו את זה כעת. צנון, קולורבי, קרטי, שאוכלים בראש שנה. בראש שנה אין לנו בעיה, אבל אחרי ראש שנה תהיה בעיה עם הקרטי שיגיע לשוק. אותו דבר קישויים, בעיקר הצעירים, וכן כל דבר שיש בו של תרמילים. כמו שעועית בתרמילים, אפונה בתרמילים וכו'. אני לא אמנה כעת בתור ירקן את כל ה... לא הייתי אף פעם ירקן, כך שאני לא יכול. וכן התירס, אותו דבר, וגם יש לנו שמה גם עוד כמה דברים, לא אמרתי את כל הרשימה. כל אלה כבר 5 ימים מתחילת השנה, יש לנו איתם בעיה בשנה הבאה עלינו לטובה. אבל בראש חודש חשוון, בראש חודש חשוון, יהיה כבר אסור הארטישוק, וכן גם בצל. בצל זה לוקח יותר זמן. הבצל הוא נשאר. מדבר בצל טרי, לא היה בצל ירוק, בצל העגול הזה הרגיל, זה מאלף כסלב, זאת אומרת, אחרי חודשיים מהזה, שום, זה בלאו הכי העונה שלו רק בניסן, אז מאלף ניסן יהיה בעיה עם השום, אבל השום שלפני כן, הכל הוא של יבול של שנים שעברו, או מיובא מחוץ לארץ. חלק גדול מגיע מסין. וכן, תפוחי האדמה, זה באלף כסלב. אז כל אלה, הקבוצה הזאת, א' כסלב. הגזר יוצא מהכלל חודש וחצי אחרי תחילת השנה, בתתווה בחשבן, כבר אתה צריך לקנות גזר של פיקוח. עכשיו נפקה מינה גם לשנה הבאה. כל מה שאמרתי שכבר אסור מתאריכים אלו, יהיה תקף גם בתאריכים של שנה הבאה, שהגזר יהיה מוגבל עד תתוו חשבן, שנה הבאה, מתתוו חשבן יהיה מותר לקחת מהשוק, כיוון שהרוב יהיה לא של שמיטה. עכשיו, בצל, אמנם אמרנו בתחילה שזה א' כסלב, יש אומרים שבצל זה עד י' ח' חי בכסלב. עד י' ח' בכסלב עדיין יהיה מותר. כל אלה פחות או יותר מבוררים. עכשיו, מה יש? דברים הרבה של יבוא. גרעיני דלעת, אני מדבר כעת על גרעינים, או כל מיני דברים שהם קטניות, או שזה עשוי לטבל בהם את האוכל, ירקות וכדומה, מטבלים אותם. אז כל אלה מביאים אותם מחוץ לארץ. אין גידול בארץ ישראל. גרעינים של דלעת, קוסמת, שיבולת שועל שיש בשוק, כולו, לא משנה בקופסאות, בתפזורת, במשקל, הכל מותר לחלוטין, זה יבוא מחוץ לארץ. חיטים, כולם מיובאים מחוץ לארץ. חיטים, רק צריך לזכור שמה העניין עם החיטה. החיטה היא, היום החקלאות פה בארץ, גם מה שאני אומר גם זה בערבון מוגבל, כי כעת עם כל הגזירות החדשות, הם מקבילים את החקלאים בצורה מאוד אכזרית. אלה ממשלה, שרים אכזרים יושבים שם. מה נעשה? שבר החיים ויציל אותנו מהם בקרוב. ברוך אתה, אדוני, זה מלך העולם שעל כל נהיה בדורו. אז לגבי מה שאמרנו, סוגי הגרעינים למיניהם, כל הגרעינים למיניהם, כולם מיובאים מחוץ הארץ. המניות וכדומה, או גרעיני הבטיח, זה כולם גבול של השנה הזאת, זה לא, אין בעיה של שמיטה. וכן, כל שאר הדברים שיש לנו בשוק, הכל זה יבוא, ואין בהם שום בעיה. אז אמרנו, כל סוגי הקטניות. עכשיו, השאלה היא עם ארבעת המינים. הרבה שואלים, מה נעשה השנה עם ארבעת המינים? האם יהיה מותר לקנות לולב מהשוק? מה עם האתרוג? מה עם הערבה? מה עם ההדס? אז צריך לדעת, לולב בערבה, שני אלה, אין בהם לא ריח ולא טעם, נכון? אז אין בהם בעיה. לולב בערבה, אתה יכול לקנות גם מה שנכתב בשביעית. יש לנו אולי שאלה שנשמר ונאבד, אני אסביר מה זה. יש מושג כזה בפוסקים שכל סוג של גינה או פרדס או שדה שהיה שמור, סגור מסביב ולא נותנים לאף אחד להיכנס, וכן איבדו את האדמה, שמו שם דשן ומים ועוד, הרי מים אמרנו שבוע שעבר למדנו שמותר כדי קיום. מה שיותר קיום, לעברויה אסור. אז מים שמור ונאבד, שמור ונאבד, יש הרבה פוסקים שאוסרים את זה. אז כאן, מה לגבי לולב וערבה, שמור ונאבד? אולי זה שהביא את הלולבים, בדרך כלל כל הלולבים מגיעים מהערבים, מיריחו ועוד, או מאל עריש, מכיוון אל עריש, מביאים משם. כולם גידולים של ערבים, לא גידולים שלנו. אין כמעט לולבים של פה. וגם אם יש לולבים של פה, למה אתה צועק? גם לולבים של פה, אין בזה בעיה. כיוון שאין בו טעם ואין בו ריח, זה לא לאכילה, ואין בו בעיה, מותר לברך על לולב. וכמינה, הגמרא אומרת, ריבונו של עולם, מה יהיה איתך? תגיד לי. מה קורה איתך? מה, נולדת בחודש השלישי? בונו של העולם. אני מבקש רגע שקט, אני רוצה לדבר כמו שני אדם מדברים, אחד לחברו. יושב ויורה עליי. מה אם, עכשיו הגמרא אומרת שמי שקונה אתרוג בשביעית, אז מה יעשה? יקנה איתו גם לולב, ומבליע לו דמיו. נגיד, האתרוג עולה 100 שקל, וגם סתם גזל. זה פשע למכור במחירים כאלה, ואפילו אתרוגים מהודרים. אין לזה שום הצדקה. כי האתרוגים היום כולם מורכבים, והם אחים, תאומים. תלך לפרדסים ותראה שמה אלפים של אתרוגים. אמר לך, זה אתרוגי חזון איך, זה אתרוגי דייטשטיין, זה גולדשטיין, זה של תימנים, כולו חרבתת אבו יסמין. הכל דברים בטלים. הכל הם עובדים והם שומרים את השדות והם מזבלים והם מנקים והם עודרים. אמנם האתרוגים כבר נקטפים לשנה, נקטפים כבר באלול כדי שיתחילו להציב, אבל בשנה הבאה תהיה לנו בעיה, מים שמור ונאבד. אז אתה יהיה לך מותר לקנות מאותו שמוכר ארבעת המינים בשנה הבאה, לקנות ממנו אתרוג ולולב וערבה, ולהגיד לו כמה זה ביחד, לא אתרוג לבד, כי אסור לי להסתחר בפירות שביעית. אז אני ומבניע לו דמיו, זה גמרא מפורשת, וכך פסקו כל הפוסקים, אין בזה שום בעיה. הוא נותן לו גם עבור הקופסה, לוקח גם איזה ספר איתו, או כל מיני מוצרים שהוא מוכר שם יחד עם ארבעת המינים, או אם הוא לא מוכר, אז הוא מוכר ארבעת המינים. אז תיקח ממנו גם זה וגם זה, ושלם לו, או בהקפה. זאת אומרת, תגיד לו, אני אשלם לך, אחר כך עוד חצי שעה תשלם. אז הוא רושם את זה, ואחר חצי שעה אתה יכול לשלם. העיקר לא במזומן, שלא יהיה ניכר שאני מסתחר בפירות שביעית. זה אסור, כי אסור להיות סוחר בפירות שביעית. קיצור הדברים, אז זה הלולב והערבה. מה עם ההדס? ההדס יש מחלוקת. כיוון שההדס יש בו ריח. אבל, וגם יש חשש שאולי השקו אותו, או טיפלו בו, וגם מטפלים בהדסים. כל אלה, הם צריכים טיפוח, צריכים טיפול, כמו שצריך, גם להתרוגים. אבל יש דברים שהם מותרים, כגון ההתרוגים, העת שלו, מלא קוצים. אז הקוצים האלה דוקרים את ההתרוג, פוסלים אותו. מה הוא עושה? הוא גוזר את הקוצים. או יש כאלה, עוטפים אותם בניילון מיוחד, שלא חודרים הקוצים שם. אז הוא עוטף את זה, וזה מגיע אחר כך שם בפירוק, זה מוצאים אותו מהניילון. מותר, אין בזה בעיה. ומה גם שיתרוג זה לצורך מצווה, אז יתירו. לכן, בארבעת המינים, לא תהיה בעיה, בעיקר אם אתה קונה גם איתו עוד דברים אחרים, אתה משלם לו הכל בהבלעה. או אתה אומר לו, אני הולך לרב לבדוק את זה, תסגמור איתו מה אני צריך לשלם, ותלך לרב לשאול, ואז תחזור, אחר כך תשלם לו. אז לא שילמתי לו מיד, אז לא עשיתי מסחר בפירות שביעית. כאסור, זה תופס את דמיו גם. אז זה הדרך הקלה יותר טובה ויותר נכונה לעשות הכל כמו שצריך. אז לסיכום, אני רוצה לסכם עוד הפעם. לולב הערבה מותרים, אין בהם שום בעיה. מה נשאר לנו אחר כך? יש לנו את למה, ואין בהם גם עוד יותר. קדושת שביעית אין בהם. קדושת שביעית אסור לדרוך עליהם, אסור להשתמש בהם שימוש אחר. כאן אין שום קדושה. אחרי שגמרנו את החג, אין בזה בעיה. עכשיו, מה עם פירות ההדס? ההדס הוא שאם הוא חנת בשביעית, זו השאלה. זאת אומרת, אם הוא צמח בשביעית, וכתפו אותו בחג, זאת אומרת, בתוך תשרה, והביאו לך אותו תורים מהשדה, נחלקו הפוסקים. האם יש לו קדושת שביעית או לא? האמת שרובו גדל, מתי גדל עכשיו? זה שנה שישית, בזמן אין מותר. אחר כך אני כתבתי אותו, מתי הוא כתב לך אותו? ביוד בתשרה, לא יוד, יוד זה יום כיפור. יום אחרי או יום קודם, אז בסביבות יום כיפור, אז הוא הביא לך את ההדס הזה. לכן, מעיקר הדין, ההדס אין בו שום בעיה, ואפשר לקחת אותו. לגבי אתרוג, פה אנחנו אמרנו, לכתחילה, החמיר, הרמב״ם, בפרט שהרמב״ם סובר, שהולכים מחר לכיתה באתרוג. יש מחלוקת הראשונים. האם אחר לכיתה, או מאותה שכתבתי אותו, אם הוא דומה לירק או דומה לפרי. אז הרמב״ם פסק, והוא מראה דעתרין, שהולכים אחר לכיתה, מאותה שכתבתי אותו מהעץ. אז אם כתב אותו מהעץ למחרת יום ראש השנה, זה כבר בעיה. או כתבתי אותו מהעץ, למשל לשנה הבאה, כתבתי אותו בתוך אלול, והאמת, הכתיף של האתרוגים, יש להם שתי עונות. עונה אחת זה בתמוז, עונה שנייה זה באלול. עכשיו, למשל, הם כותבים כבר את האתרוגים, שומרים אותם אצלם בקירור, או בכל מיני מקומות, מחסנים מיוחדים, ממוזגים, ואחר כך מביאים אותם לשוק, ממיינים אותם, אחר מביאים אותם לשוק. אז זה הסדר של האתרוגים, לכן, לעיקר ההלכה, יש לנהוג בו קדושת שביעית. מה זה קדושת שביעית? את הקליפה יהיה מותר לשפשף, כי הקליפה היא לא הפרי. אבל את הפרי עצמו, אחרי השמיטה, אחרי ההג, שסיימת, או יש לך אתרוג מיותר, אבל הוא גדל בשביעית, ונקטף בשביעית, אז אתה צריך להיזהר את הקליפות, לא לזרוק באשפה, אתה יכול לזרוק את זה בשתי סקיות, אחת בתוך השנייה, כמו מעשרות, תומות ומעשרות. ונשים את זה בדרך כבוד בהשפעה, או יש כאלה מחמירים, שם את זה על הגג עד שיתייבש, עד שיבוא אליהו. אז עד שיתייבש, כן. אבל לא צריך, עד כדי כך. שם את זה בשתי סקיות ושם בהשפעה, הכל בסדר. ואת האתרוג עצמו צריך לאכול, אסור לרמוס אותו, אסור לדרוס אותו, אסור לבזות אותו, כי יש בו קדושת שביעית. כל הפירות שגדלות בארץ ישראל, יש בהם קדושת שביעית. עד כאן, פחות או יותר, דיברנו על התאריכים של הירקות, כי פירות לא נגענו בהם, כיוון שהפירות לא הזמן שלהם עכשיו, יגיעו לשוק רק מניסן והלאה. השסק הוא בדרך כלל מגיע הראשון, וכן אחריו, כל היתר באים אחריו. עד אז, שם גדול, משיח יבוא, והכל יהיה בסדר, והכל יבוא המקומו בשלום. לא צריך לדאוג. עכשיו, מה? לא הבנתי. מה באתרוג? אם... אתה רוצה לקנות כמה אתרוגים? לא הבנתי. מה הוא אומר? לבדוק, תבדוק, כן, מה הבעיה? לא, אתה בודק אם זה קשר או לא קשר, מה הבעיה? ודאי. אני אסור לקחת אתרוג פסול לברך עליו. בפרט השנה זה לא יוצא בשבת, זה דאורייתא. קחתם לכם ביום הראשון. אני צריך שיהיה אתרוג מהודר, אתרוג משובח. מה זה מסחר? אני רוצה לדעת אם זה טוב או לא טוב, אם זה מתאים, זה מהודר, איזה סוג א', סוג ב', אין בזה בעיה, אין שום בעיה. עכשיו נעבור לסעיף אחר לגמרי. מה נקרא ארץ ישראל? כיוון שבזה תדעו מראש, לצאת ראש עם אי אפשר, ותמיד יש מחלוקות. תדעו שכמו שאמרנו, הערבה הדרומית, אילת וכל האזור שסביב אילת הוא לא ארץ ישראל. למה? לא כבשו אותו, לא יהושע בן נון ולא עזרא הסופר. מי כבש אותו? דוד מלך ישראל. כיבוש יחיד, שם יש מחלוקת בגמרא. אם כיבוש יחיד שמי קידוש, כיבוש או לא. דווקא מן אם זה יתקדש או לא יתקדש. אבל כל זה לגבי תרומות מעשרות ושביעית. אבל יש שרצו להחמיר עד כדי כך, והיו חכמים כאלה בדורנו, עליהם השלום, שטענו שאסור לנסוע לאילת, זה יוצא לחוץ לארץ. להלכה לא, מותר, כיוון שזה כן ארץ ישראל. דווקא מן מי שמתיישב שם, נקרא מתיישב בארץ ישראל. הוא לא נקרא שיצא לחוץ לארץ. וכן, אם אדם צריך לנסוע לשם, יכול לנסוע לאיזו מטרה, כמובן לא לצורך בילויים, וכל מיני דברים אחרים, כי אין מה לעשות שם. גם שתדעו, מראש אמרו לי אנשים מתוך אילת, שאסור לאכול שם כלום. אין מה לאכול שם. הם מביאים, אלא שומרי מצוות, מביאים בשר או כל מה שצריך, מביאים מבאר שבע, משאר הערים, ומשם, מאשקלון וכדומה, אבל באילת השם מרחם והשם ישמור. אנשים הולכים שם לבתי מלון, חרדים, ועושים מה שעושים, אוכלים מה שאוכלים, והשם ישמור נבלות וטרפות עד בלי די. השם מצילנו. וגם בשבת יש חילולי שבת, בישולי גויים, וזהו. אני פעם הייתי שם בשבת, הלכתי לתת שיעורים. אז היה שאלה. אני היה לי דירה, נתנו לי דירה, ושם לקחתי איתי אוכל מהבית, הכל. אבל היה שאלה בבית מלון בצהריים. הגוי מח שמו וזכרו, מה עשה? הלך, שיחק להם שם. יש שם, מה עשו? טרזר השע. עשו, שמו מנעולים על השעון, שבת, ויש שם השעון שהוא מחבא ומדליק כל התנורים, כל מה שצריך. ויודע בדיוק את השעות, כיוונו אותו, מתי זמני הארוחות. עכשיו, מה עשה הגוי הזה? הוא רצה להקדים ורצה לבשל בשבת, הלך ושיחק בשעון ושבר אותו. קלקל אותו. קלקל אותו, הוא לא הצליח לפרק, קלקל אותו. באו לשאול אותי, מה עושים? אז ברר, חקרתי אותם, ברר שזה היה מבושל כבר. בלילה זה היה מבושל. אבל כל הבעיה לאכול את זה חם. אמרתם שאוכלו את זה לא חם, קר. אבל תראה עד איפה הרשעות שלהם מגיעה, זה בשולי גויים, אז איך תסמוך על גוי שהוא עושה את ה... שאלתי שם את האחראי, המפקח הראשי במטבח, אתה תגיד לי, כמה טבחים יש לך פה? מה לי, מה כמה? 24 טבחים. במלון אחד. אמרתי לו, וכמה מהם יהודים? הוא אומר לי, 22 גויים, רק 2 יהודים, והשתיים האלה מחללים שבת. זה מה לאכול? זה אני מדבר איתך לפני 20 שנה. מה קורה השנה? אוי ואבוי. אז תבינו לבד כבר מה קורה שם. ומה הם לא עושים. הוא בא למלצר, רב המלצרים, עם כיפה. הוא מחלק... מגש של בשר עם מגש של דגים, וזה אסור. אסור להעלות אותם על שולחן אחד. והוא לוקח את המרקחיים, שם חתיכת בשר בצלחת, ושם גם חתיכת דג. ניגשתי אליו, אני סתם באתי לראות מה קורה, כי אני צריך לדבר כעת אחרי הסעודה, אוי ואבוי. אמרתי לו, זה אסור. אמר, מה פתאום? מה שהולך מפה מהר? גירשתי אותו. הלך, הביא את רב המלצרים. אחד, יש לו זקן וזה. אומר לי, פעם ראשונה שאני שומע שזה אסור. אמרתי, תמיד יש פעם ראשונה. בייש לך, זה שולחן ערוך מפורש. אסור לאכול באותו צלחת, באותו מקום, דג ובשר ביחד. מראה מפורשת. זה נפסק בשולחן ערוך. דג וחלב, זה רק הספרדים נהגו. אשכנזים מתירים לכתחילה. אנחנו... הספרדים לא אוכלים דגים וחלב, אבל דגים עם בשר, זה לכולם, מה? אין מי שמתיר לאכול דג עם בשר. עד רבה, יש מים אמצעיים באמצע. אחרי שאכל דג, צריך לחוץ את הידיים, לשטוף אותם היטב ולנגב אותם, לאכול איזה דבר אחר שמפסיק באמצע, אחר כך יאכל בשר או עוף. היינו אח. אז אם כן, פה זה רק כדי, רק לתת לכם איזו טעימה קלה, מה שהולך שם, ובעוד מקומות, היום זה בכל בתי מלון, זה לא רק באלת. אז אני מבקש סליחה מאלת שכאילו הוצאתי עליה השם רע, זה בכל המקומות. עכשיו, מה עם ארץ ישראל? בואו נדבר איפה הגבולות של ארץ ישראל. נלך מהצפון ונעבור לדרום. הצפון, מה שזה שטח מדינת ישראל, נגיד ראש הנקרה וכל יתר היישובים, זה הכל הארץ. זה קדוש וקדושת שווית, נפקה מינה גם. כל היבול שגדל שם, או אלה שמגדלים בגינות שלהם וכדומה, צריך להפריש תרומות ומעשות. הכל כמו בירושלים, אותו דבר, בלי שום הבדל. עכשיו, מה קורה יותר צפונה משם? אזור לבנון וצידון, למשל צור וכל אלה, אומרים, יחרב ביתם. כן, בערבית זה נשמע קצת יותר טוב. אז זה, אלה, הרשעים האלה, זה שמה, זה כבר יש כמה דעות בזה. מה נפקא מינה? עכשיו אני עובר רגע ברשותכם ימינה יותר לכיוון סוריה. הרי לבנון נמצאת על שפת הים, סוריה יותר פנימה, יותר לוקחת מכאן, יש לה גבול איתנו, ואחר כך יש לה גבול גם בים, היא עוקפת את לבנון, היא סוגרת על לבנון מסביב. הסוריה, צריך לדעת מה דינה של סוריה. סוריה, חכמים, ככותב הרמב״ם, גזרו עליה שכיוון שהיא הייתה סמוכה לארץ ישראל, והיו הרבה, כי העיקר, אז היישוב היה בזמן התנאים בצפון יותר. אחרי שהרומאים הארורים החריבו את בית המקדש וכל זה, אז היהודים גלו, לאן גלו? כל המשנות שאתה רואה, משניות, ואחרי זמן רבי אליעזר הגדול וכדומה, כבר נחרב בית המקדש, הרי רבן יוחנן בן זכאי בזמנו זה נחרב. אחריו, כל תלמידיו, תלמידי תלמידיו, כולם היו בצפון, הם היו שם. ומשם הם היו עוברים, היה דרך פתוחה, לצידון, לצור, לסוריה. אז רבים חקלאים, מה היו עושים? היו נוסעים מארץ ישראל לסוריה וזורעים שם אדמות. או לוקחים אדמות הפקר וזורעים. באו חכמים, אמרו ככה, גזרו עליהם גזרה שכל האדמות של סוריה, כל סוריה, בעיקר העיר חלב, כך כותב הרמב״ם, הנקראת אחלב. למה שמה חלב, אתה יודע? למה שמה חלב? הוא רק שומע אוכל, הוא מקבל פריחה. כן. חלב, בגלל שיעקב אבינו היה שם, את העיקר הוא לא יודע. הוא רק יודע אוכל. יעקב אבינו, הרי הוא היה בבית לבן. ישב שם וישב עמו חודש ימים. הוא אומר לו, זה לי 20 שנה בביתך. 20 שנה הוא לא היה בבית לבן. למה? אמר יעקב, אני רוצה להביא שבטים. 12 שבטים. בבית של הרשע הזה אני לא אוכל לגדל שבטים. דרך מסר נפשו עלינו, לקח אותם את השבטים, אבותינו, עם האימהות, נסע איתם דרך שלושת ימים, כך כתוב. ויעשם דרך יום כה ודרך יום כה וכו'. והלך, הגיע לצפון, לצפון עד מערב של בבל. הרי איפה הוא היה? בבגדד. הוא ברח מבגדד והלך כיוון הים, לכיוון הים. אז הוא ברח לאן? הגיע לחלב. והוא ייסד אותה. שם אדמה פוריה, הוא נטע שם אילנות וכדומה, והייתה מוציאה חציר וכל מיני זה. את הצון היה רואה שם, והיה שם טוב לצון שלו. למה? הם היו אוכלים שם את התנובה, מה שהאדמה מוציאה שם בעיר חלב ובאזור, והיה שם טוב לחלב שהיה יוצא משם. והיו קונים, משלמים על זה הרבה כסף, וכולם היו רצים לקנות את החלב והגבינות וכל המוצרים של העיר חלב. היו קראו לה אחלב, אבל אחרי זה נהיה חלב, בסדר. אז זה המקור של חלב. אז יוצא שכל סוריה, האמת לא רק חלב, כל סוריה כולל דמשק ועוד, כולם אסורים בשביעית, בעדירה, בזריעה, בנטיעה, אבל מדרבנן. זה לא דאורייתא, זה דרבנן. זה לגבי חלב. מה לגבי רמת הגולן, שזה שייך לנו? הרי אתה רואה הרבה, היום יש בן פורת יוסף, יהודים יקרים מאוד שלנו, שומרי מצוות, מדקדקים במצוות, בקלה כבחמורה, שמתברך יברך אותם, בכל הברכות שבתורה. הגולן, זה מה שכתוב בתורה, גולן בבשן. שם היה עוג מלך הבשן, ימח שמו וזכרו. שם היה צופה על כל ארץ ישראל. אז שם הגולן בבשן, זה מדרבנן, אסור שם לעבוד את האדמה, כמו שאמרתי, לעבוד אותו, וכן הספיחים, אבל הספיחים שלה מותרים. מה זה ספיחים? אחד שאל אותי היום, מה זה ספיח? ספיחים. כתוב פסוק, את ספיח כצירך. מה זה ספיח? דבר שאני לא זרעתי, אלא מה שנפל ממה שאני קצרתי בשנה הזאת, אז נפל באדמה כמה זרעים נפלו. אחרי זה צומח לבד. זה ידוע, אדמה שמשל, אתה מגדל שם אורז, אתה מגדל שם קטניות, אתה מגדל שם כל מיני. אז גם בשנה הבאה, גם אם אתה לא זורע אותה, היא מוציאה. לא בכמות שלך, אבל היא מוציאה. זה יקרא ספיחים. נספח מלשון, נספח כותב אבן עזרא, רבי אברהם אבן עזרא, זכותו תגן עלינו, אומר, זה לשון ספיח, זה נספח לפרי, נספח לירקות ול... אז זה נקרא ספיחים. ספיחים אסורים בשבי, חכמים אסרו אותם. דווקא מינה, מה שהאדמה מוציאה ירקות מאליה, ולא, אפילו שלא זרעתי אותם, אסור לי. יש בזה קדושת שבית. אז זה יקרא ספיחים, ואסור להסתחר בזה. אבל, אז יוצא, אבל בגולן, כל הספיחים מותרים. מה שגדל שם ספיח, הכל, ויש הרבה כמויות לא מבוטלות, והם כולם מותרים. עכשיו, סוריה אמרנו זה גזירת חכמים, ושלא יעזבו את ארץ ישראל, ויקחו את זה, ויגידו, זה קרקע של גוי, וזה מותר, וישתקח שבית. לכן גזרו חכמים, כי רוב ככל היישוב היהודי היה שם בצפון. וחלק מהם הרבה הלכו לסוריה, הלכו לשם להסתחר, לזרוע, לקחו אדמות, לקחו הכל, ושם חיו בשלווה ובנחת, במנוחה, בלי הרומאים, בלי העול של המיסים שהיה פה וכל זה. עכשיו, מה אם קרקע ישראלי שם יש לו קדושת שביעית ועבר ספיחי מותר? זאת אומרת, אני חוזר ואומר, בגולן יהיה כן, אפילו שזה עדיין נקרא, אמנם המדינה הכריזה ריבונות, יש ויכוח האם מה שהמדינה מכריזה ריבונות זה תופס בהלכה או לא, מחלוקת הפוסקים. אבל לא משנה לנו כעת, היא כן הכריזה ריבונות, לא הכריזה ריבונות, רגע שהאדמות הן שייכות לאותם מגדלים, והם יהודים, אז אסור. אבל אם זה שייך לגוי, או מכרו אותו לגוי, יהיה מותר בשבי. אבל ספיחים מותרים לכתחילה, גם של יהודים. אז אין בעיה של ספיחים בגולה. עכשיו, מה קורה עם הגבול המזרחי? הגבול המזרחי הוא קצת בעייתי יחסית. למה? אתה מתחיל מהירדן, הירדן הוא הגבול, כמו שכתוב בתורה, פרשת אלה מסעי, שם תתאו לכם אור ההר, אחר מאור ההר, תאו לכם, היה שם גם, יש את הירמוך, את הבניאס, כל הנהרות האלה, איך כותב הרמק? ארץ ישראל מוקפת מים, מכל הצדדים. אתה בא להיכנס לארץ, יש כאן שמה את הירדן ואת כל ה... והירדן זה לא רק הירדן, הירדן זה התוואי של הנהר, אבל הוא יש לו מים שבאים מהמקורות שלו. מה המקורות שלו? זה הבניאס ודן וירמוך ועוד. זהו, היה מאז ומתמיד מלחמות עם סוריה, כל יום היה עם... אז מה הם עושים בצבא? עושים בכוונה. היה, אני זוכר, היה עוד לפני ששת הימים. היה כל יום הפגזות באזור ירדנה בית יוסף. מי שזוכר, זה שם, עיקר הקורדים היו גרים שם. והם יודעים לעמוד על שלהם. ירדנה בית יוסף, שאתה נוסע היום לכביש הבקעה, בצד ימין זה ירדנה בית יוסף. שם היו מים עושים, היו שולחים אנשי צבא, עם טרקטורים, לחרוש את האדמות. האדמות של שטח הפקר, רוצים לחרוש, לנצל אותם. עכשיו אלה היו יורים, אז הם היו אומרים שהם יורים על העובדים על האזרחים, וזה לא נכון. אבל הם היו מתגרים בהם כל יום. והיו מחסלים בהם, ואז מטוסי חיל האוויר הולכים מכים בהם. והרגו בהם בן פורת יוסף, כן ירפה וכן יפרוט. הרגו בהם הרבה מאוד. עד שאחר כך נהיה שקט, נהיה סוף, הרחיקו אותם משם. אז זה עכשיו, זה יותר גבול עם ירדן, אבל זה גם כן אזור של ה... זה, כל האזור הזה של גבול מהצד צריך לדעת עוד דבר, שזה מפורש בתורה, צד מהירדן פנימה זה ארץ ישראל. הירדן החוצה זה חוץ לארץ. עכשיו מה נפקא מינה? מי שיודע, אנחנו נוסעים למשל בכביש הבקעה, נקרא כביש 90. כשאתה נוסע, אז לפני כן יש את זור נהריים. לפני נהריים, פתאום אתה רואה שהכביש הולך לכיוון ימינה, ומתחת הכביש עובר גשר, וזה הירדן עובר מתחת הכביש. אתה נוסע מעל הירדן. זה אתה חוצה את גבול ארץ ישראל. וזה ממשיך כך לאורך כל אזור נהריים, כולל סיבוב צמח. מכיר סיבוב צמח? סיבוב צמח, וכל זה עדיין חוץ לארץ. אז לא רק סיבוב צמח, משם, מצמח אתה יכול לנסוע להקיף את הכנרת מצד שני, זה לא ארץ ישראל. למשל כנר ואנגב וכל אלה, כל היישובים האלה, זה לא ארץ ישראל, אבל יש בזה קדושה. הרי אמרנו, אפילו הגולן יותר למעלה, זה יש בו קדושה. אז קדושה יש. ומותר לגור שם. דווקא מינה שמותר לגור. אבל בכל זאת, היו כאלה שמחמירים. זה סיפר לנו פעם, שהיה עוד לפני ששת הימים, היינו בכיתה אצל חכם עציון אבא שאול, סיפר לנו שיום אחד הם התארגנו, בחורים, ונסעו מהעיר העתיקה, עוד היה, הישיבה הייתה בעיר העתיקה, לא היה פה בגאולה. אז נסעו עם רכב ונסעו דרך כביש הבקעה. היה כביש מאוד משובש, מאוד מאוד. עליות, ירידות, עיקולים, פיתולים, מה שהיה שם. קיצור הדברים, הם נסעו והגיעו לטבריה מהצד ההוא. במקום לנסוע מהכביש הראשי, כאילו צומת, איך קוראים לזה שם? צומת שמגיע ל... כן, היום הכל השתכלל, יש שם מחלפים, מה שיש שם. אתה לא תכיר את ה... אתה לא יודע מאיפה אתה נוסע, אם לא שלטים שמכוונים אותך. אז בקיצור, היו נוסעים, אז הם נסעו משם, שחזרו, באו לרבי עזרא עתיה, אמרו לה, היינו בטבריה, ועיר הקודש, היינו בכמה קברי צדיקים. אמרו להם, איפה נסעתם? אמרו לו, נסענו מכיוון סיבוב צמח. אמר להם, תעשו תיקון עכשיו. יצאתם לחוץ לארץ. הייתם כמה שעות בחוץ לארץ. לא הבנו על מה הוא מדבר. אז עכשיו שאתה רואה את זה, אתה יודע, זה, מעשה זה בזמן, אולי 20 דקות או 25 דקות שהכביש יוצא, עובר מעבר לירדן, ואז הירדן נמצא בפנים, זאת אומרת, אתה עובר את הירדן. בכל אופן, זה לא ארץ ישראל, אבל מה כן? יש לי איזה בעיה, זה לא לגמרי חלק. למה? הרמב״ם כתב שהירדן המערבי, לא המזרחי, זה החלק המזרחי של ירדן שלנו, אבל זה מערבי של ירדן של עמאן. זה יש בו קדושת שביעית. כמו הגולן, הירדן והגולן, אותו גזרה גזרו חכמים. למה? כדי שאנשים לא ילכו לשם. הנה, ירדן הבית יוסף, כל אלה היו מעבר לירדן. אלה הם נמצאים עד היום, הם נמצאים מעבר לירדן. יש עוד הרבה יישובים, המון יישובים חקלאיים ששם נמצאים. אז זה, כל זה יורד, התוואי הוא ירדן. מעבר לירדן זה חוץ לארץ, מירדן ופנימה זה ארץ ישראל ודאי. דווקא מינה, למה דאמר דאורייטה, זה דאורייטה. עכשיו, זה ממשיך לרדת, יורד לים המלח, כמו שהפסוק אומר, אל כתף ים המלח. ים המלח זה מסובך מאוד, למה? כיוון שים המלח, תדעו, זה היום בוודאי יש איתו בעיה. במאה השנים האחרונות, אחרי שחצבו משם את המלחים ואת כל זה, אז ירדו פני הים. יש מקומות, זה הרי המקום הכי נמוך בעולם, בכדור הארץ, המקום הכי נמוך, זה ים המלח. הרי מכל העולם באים לשם. מה? אז יש המקום הכי שהוא יחסית גבוה, זה 400 מטר מתחת לפני הים. ויש מקומות, זה 370-360 מטר. אז ההבדלים, יש הבדלים בים המלח. וכמובן שיהיה הבדל מתי שיש חורף, ככה חורף בריא עם הרבה גשם, אז הגשם בא... הם הלכו, איבדו את האדמות שם מסביב. עכשיו יש שיטפונות, זה עולה, המים עולים שם. השאלה אם בהתאם לכך משתנה גם הגבול. זה, יש דיון בפוסקים בזה. יש דעות לכאן ודעות לכאן. בכל אופן, זה ים המלח. הרי ים המלח ממשיך הירדן ויורד לכיוון נחל אל עריש. ואז יורד לערבה וכו'. עכשיו, הערבה, ושם אמרתי לכם, הערבה אחרי הצפונית הדרומית, היא ודאי לא, אפילו הצפונית, זה לא בטוח שזה ארץ ישראל. אנחנו מספק מחמירים שם. אבל הערבה הדרומית, זה ודאי חוץ לארץ. ושם, זה כבר לא, כל הפירות והירקות שיש שם, פטורים ממעשרות, פטורים גם כן, אין בזה בעיה של שביעית בכלל, כי זה לא התקדש. אחרי זה יש שם את אלת וכל הזה. עכשיו, המצב עם הגבול בצד המערב, שזה חוף הים, מה עם חוף הים? צריך לדעת שיש הרבה, יש ספקות. לגבי אשקלון, השם שלה, הקודמוני, היה מג'דל, בערבית. זה היה עיר ערבית. היא העיר הכי עתיקה שם באזור. הכי עתיקה, למעלה מ-4,000 שנים הייתה. אז היא עיר ערבית, למעשה, והיום היא התפתחה והשתכללה. יש סוברים ששם זה נקרא חוץ לארץ. אותו הדבר עד אשדוד, כל האזור הזה. מאשקלון ועד אשדוד, עכשיו עוטף עזה זה ודאי חוץ לארץ, זה לא ארץ ישראל. זה לא אומר זה שיש לנו יישובים שם וזה מדינת ישראל, זה לא אומר כלום, זה לא ארץ ישראל. ואילו אחר כך אשקלון, יש לך את אשקלון, זה ספקות, כבר אתה נכנס לספקות, גמרא בגיטין דנה בזה באורך, ואחר כך יש לך את, אתה עולה לכיוון חיפה, מפרץ חיפה, כל זה זה ודאי ארץ ישראל, אין כאן בעיה, עד ראש הנקרה. מה? ספק, יש מחלוקת בזה. יש מחלוקת באשקלון. נפקא מינה לכתחילה, אנחנו לא נלך לגור שם, אבל מותר לבקר שם. הרי אפילו באלת, שהיא ודאי לא ארץ ישראל, אמרנו שמותר להתגורר בה, כיוון שכן יש בה קדושת ארץ ישראל, אבל לא קדושת שביעית. באלת אין קדושת שביעית ואין חיוב מעשרות, מה שאתה זורע שם. אז גם אשקלון אותו דבר. למה? זה כבר ארץ פלישתים. שם היה שמשון. רוח תחת השם לפעמו, אמנם הוא היה בן צורעה ובן אשתאול, זה כאן באזור בית שמש, אבל אחר כך הם ירדו, לאן הוא ירד, איפה היה נלחם? עם הפלישתים. איפה הם עם מחשם המיו? באשקלון. היה מכה בהם והורג בהם, יבוא, יקום בעזרת השם בקרוב בתחיית המתים עוד הלילה. ועשה בהם שמות. סיני, סיני, לא נקרא ארי שבחבורה. ביי, מה שלומך? אדוננו ברוך חי, ואמרתם כל החי. איך קוראים לך? מה? איך קוראים לך? אליהו? שילה ראובן.
שילה ראובן.
שילה ראובן, שיחיה. דקה, מה יש לך?